יש דברים שקוראים רק במשפחה.
לינו עם חייגו כוכבית 6485.
אתם מאזינים למשפחה פודקאסט.
מזרח תיכון. דוקטור ליאור אלפרוביץ' יוצא למסע היסטורי בארצות האסלאם.
על פי תפיסתה שלה, הציוויליזציה המוסלמית הוגדרה על ידי דת. כך קבע מזרחן הדגול ברנרד לואיס. המשמעות המעשית של הדבר הייתה, כפי שהזכרנו בפרקים הקודמים, הסתכלות על העולם וממילא גם על החברה האנושית כמי שנחלקה בין שני מרחבים שאינם יכולים לדור בכפיפה אחת. הראשון הוא דאר אל אסלאם, כלומר המרחב המתנהל על פי המשפט המוסלמי והשלטון בו מחויב לערכי האסלאם. ומנגד, הדאר אל חרב, שהוא המרחב הלא מוסלמי הנשלט על ידי כופרים. מכאן אפשר להבין שהניסיון לממש את ההשקפה המחלקת את העולם לשני תחומים, מייצר עבור המוסלמים חיכוך מתמיד עם התרבויות הלא מוסלמיות הגובלות בתרבות המוסלמית. כלומר, האסלאם רואה עצמו כמי שאחראי לא רק על ארגון אורח החיים במדינה, אלא על לא פחות מכך, עיצוב גבולותיה. זאת מתוך עתירה להרחיב כמידת האפשר את השפעתו. למדינה המוסלמית, אם כן, יש תכלית פנימית וחיצונית, שהיא כינון פוליטיקה מבוססת על האסלאם והפועלת במרחב גדול ככל האפשר. מסקנה זו מובילה אותנו בחזרה לפרק השני, שבו עמדנו על מושג המדינה בתפיסה האסלאמית, כזירה בה אפשר לממש את האסלאם כאורח חיים. למדנו על הקמת הישות הפוליטית הראשונה על ידי מוחמד בעיר אל-מדינה בשנת 622, שהבטא את היסוד להקמת אימפריה מוסלמית שבשיאה התפרסה מאינדונזיה שבמזרח אסיה ועד לספרד השוכנת על שפת האוקיינוס האטלנטי. בדרום שלטה על חצי אי ערב ותימן, ובצפונה הגיעה עד שערי וינה. מורשת זו של אמונה מוחלטת בצדקת הדרך היוותה במשך מאות שנים את בסיס קיומה של המדינה המוסלמית. הדת שימשה כציר המארגן, וכפי שראינו בפרק הקודם שעסק בטורקיה, הדת אפשרה את קיומה של אימפריה רבת עדות ועמים תחת כנפי אמונת האסלאם. אלא שלשאיפות ההתפשטות של החליפות היה גם מחיר, החיכוך המתמיד עם המדינות הנוצריות שהביא עמו גם השפעות. אחת מהן, עליה מצביע לואיס, הופיע כאשר חתם הסולטן מוסטפה השני על שלום קרלוביץ, שנחתם ב-26 בינואר 1699. הסכם שלמעשה העניק לבית הבסבורג האוסטרי את השליטה על טרנסילבניה, סלובניה, קרואטיה וחלקה הארי של הונגריה של ימינו. עצם התבוסה וכפיית ההסדר הטריטוריאלי שלווה במסן ומתן מדיני היווה עבור העות'מאנים חידוש. ככלות הכל, אלו היו מורגלים להיות המנצחים, שהרי עד לאותה תבוסה בשערי וינה, אז בספטמבר 1683, נחלו העות'מאנים בשדה הקרב רק ניצחונות מזהירים שאפשרו להם לכפות את תנאים על יריביהם המובסים. והנה הם נאלצים לשאת ולתת כמנוצחים. עבור העות'מאנים והמוסלמים בכלל, שחסו תחת החליפות, התבוסה מול בית הבסבורג לא הייתה רק עניין צבאי ומדיני. קודם כל הייתה זו שאלה דתית. מה יכול היה להסביר את התבוסה של החיילים המוסלמים לנוצרים הכופרים? ביקורת עצמית, יש לומר, הייתה באסלאם עוד מראשיתו, כך שבעצם השאלה לא היה כל חדש. אלא שהפעם השאלה לא רק נשארה בתוך מסגרת השיח של האליטות. אכן בתחילה הוא הטריד את שלוותם רק של מפקדי הצבא ושל המדינאים. אך ככל שחלף הזמן והניצחונות של האירופים, האוסטרים והרוסים התגברו על חשבונה של האימפריה העות'מאנית, השאלה על אודות כוחו הבלתי מנוצח של האסלאם חלחלה גם אל השכבות היותר נמוכות של האוכלוסייה. השאלה אמנם נותרה לעת עתה ללא מענה, אך עבורנו חשובים זרעי הביקורת שהיא נטעה. במאה ה-18, רצף הכישלונות הצבאיים של העות'מאנים כבר הציג מגמה מדאיגה. ב-1774 נפלה גם קרים בידי הרוסים. וקרים, יש לזכור, לא הייתה טריטוריה נוצרית מאוכלסת באירופים, אלא הייתה זו מולדתם של טורקמנים, המכונים בטעות טטרים, שישבו שם מאז המאה ה-13. אמנם החליפה באיסטנבול עדיין הוכר כסמכות דתית, אך הייתה זו ריקה מתוכן. בפועל קרים על יושבי המוסלמים דוברי הטורקית, עברה לשליטה רוסית. עבור האימפריה, הפרשה לא הייתה רק אובדן נכס טריטוריאלי, אלא השפלה של ממש. ירידת קרנו של האסלאם בזירה המדינית והצבאית הפכה מוויכוח תיאולוגי לעובדה מוגמרת. עבור מיעוט באימפריה, שהיה בעל חושים מחודדים, מצבה אל מול מעצמות אירופה, שנגסו כל העת בחלקיה, היה סימן מקדים לדרמה הגדולה שעתידה להתרחש, עלייתה של התנועה הלאומית. האימפריה העות'מאנית הייתה במהותה מסגרת פוליטית שפעלה בהשראת האסלאם וקשרה בקשרים רופפים ביותר מגוון של עדות ועמים. מי שנתן דעתו על משמעות הדבר היה עלי פאשה, שר החוץ של האימפריה, שבשנת 1862 כתב אל השגריר העות'מאני בפריז מכתב ובו סקירה כללית על המצב באירופה. הזמן יש לציין היה כ-14 שנים לאחר הטלטלה הגדולה שהביאה ההתעוררות הלאומית המוכרת כאביב העמים. מכל המקומות שבהן קמו העמים וטבעו עצמאות, לכדה את תשומת ליבו איטליה, שעל אף השפה, הגזע והדת המשותפת לא הצליחה להתאחד למדינה אחת. אך עבור פאשה, לא הכישלון המדיני הוא שהיווה את הבעיה, אלא עובדת קיומם של רגשות לאומיים הממשיכים לפעפע בגבולה של האימפריה, ועשויים לעודד התפרצויות דומות גם בקרב העמים השוכנים בה. לחששו של פאשה היה בסיס. מיעוט זעיר, החולה וגדל, אימץ והפיץ את רעיונות המהפכה הצרפתית, שלמעשה יצרה את התשתית הרעיונית והמדינית, עליה יכלה הלאומיות להתפתח. לשם הבנת הדברים, כדאי לעצור ולהבהיר מהי המהפכה הצרפתית, וכיצד השפיע על התהוות הלאומיות באירופה. בשלב זה, נזדקק בקצרה לספר מהי המהפכה, ומהי חשיבותה להבנת הלאומיות בכלל, והמזרח התיכון בפרט. בשלהי שנות ה-80 של המאה ה-18, חוותה החברה הצרפתית תסיסה על רקע כלכלי. סדרת כישלונות צבאיים, יחד עם מערכת מיסוי שפטרה את שני המעמדות העליונים, האצולה והכמורה, יצרו אינחת ומרמור רב בקרב יתר האוכלוסייה. כלומר, הבורגנות והמעמד הבינוני, שכונו בפשטות המעמד השלישי, שעיקר העול הכלכלי נפל עליו. המלך לואי ה-16, שניסה לייצב את המשבר, החליט להטיל מיסים גם על האצולה, ולמעשה הקים גם אותה נגדו. בניגוד להמוני העם, הפעילה האצולה, שהייתה רבת כוח ואמצעים, לחץ על המלך לבטל את ההחלטה באמצעות הטלת וטו. פעולה שרק הגבירה את זעם ההמונים שחשו עצמם נשחקים תחת זכויות היתר של האצולה. הצעד הבא היה כינוס אספת המעמדות, שכללה את נציגי המעמדות בחלוקה לשלישים. המעמד השלישי, שמנה כ-90% מהאוכלוסייה, קיבל רק שליש מהנציגים לאספה, ולכן טבע לשנות את ההרכב ולהכפיל את כוחו. המלך קיבל את התביעה, אך למעשה זו לא שינתה את מאזן הכוחות הכללי. הכוח נותר עדיין בידיה של האצולה. הזעם נוכח הייצוג החסר הפך אותה לבעיה של ממש, שהתווספה לסוגיית המיסוי. פרט מעניין וחשוב לענייננו, הוא הצעד שנקט בעשירי ביוני, הכומר אמנואל ג'וזף סיה, שהציע לשנות את שמה של אספת המעמדות לאספה הלאומית, ולהכיר רק במעמד השלישי כנציג הלגיטימי של העם. היות ואין זה הפודקאסט על תולדות צרפת, נאלץ לסיים את הסקירה ההיסטורית הקצרה על המהפכה בנקודה חשובה זו. אך לא לפני שנספר שהמלך לואי ה-16, בצעד כמעט נואש, פיטר את שר האוצר ז'אק ניקר, שאותו ראה אחראי למצב הכלכלי המדרדר. אך הציבור שדווקא אהד את ניקר, ראה בכך צעד מתריס והתקומם. ב-14 ביולי 1789 עלה המון בפריס על הבסטיליה, המבצר ששימש כבית סוהר והיה אחד מסמליו הבולטים של השלטון המלוכני, והפילו אותה. האות למהפכה השלטונית בצרפת ניתן. המלך לואי ה-16, שהודח על ידי העם, נאחז בכיסאו, והעם שלראשונה בתולדות צרפת, חשדון לגורלו, עלה על הארמון בוורסאי, כשהמלך נמלט ממנו באור שיניו, משאיר את הזירה למעשה טבח ושפטים של ההמון. בסופו של דבר הוצא גם המלך המודח להורג, ובצרפת הוקמה מדינה חדשה. חשיבותה של המהפכה הצרפתית היא קודם כל בהצעה לנסח מחדש את מערכת היחסים שבין העם לשלטון. לא עוד מלך שנשען על אצולה רבת זכויות ונעדרת חובות, הנהנה מתמיכת הכמורה, אלא מבנה שלטוני חדש המבוסס על רצון העם, כלומר שלטון שקיומו תלוי בהסכמת הנשלטים. מבחינה פוליטית, אכן היה מדובר במהפכה. לא רק בגלל התקוממות של המונים, אלא בעיקר בשל המקור החדש שהעניק לשלטון צידוק להתקיים. לא עוד מלך בחסד האל, העושה ככל העולה על רוחו, ושהמדינה ותושביה נחשבים בעיניו כרכושו. ועל כן יכולים הם לשמש כזירת שעשועים פרטית לגחמותיו. מצב שנוכל לסכם באמצעות ממרה מוכרת, גם עם ספק שנאמרה, על ידי לואי ה-14, המדינה היא אני. צרפת של המהפכה שללה זאת מכל וכל. המדינה, כך נקבע, אינה שייכת למלך, אלא לאזרחיה. מושג ישן חדש, שביטא את האופן שבו נתפסה מעטה המדינה כלפי אזרחיה, המשלמים את המיסים המממנים את קיומה. מלבד זאת, כדאי לשים לב לבית נוסף של המהפכה. היותה מושתתת על רעיון לא נוצרי, כלומר לא דתי. ומשכך, היכולת להפיץ אותה בקרב קהלים לא נוצרים הייתה קלה יותר. הסיסמה הקליטה בת שלושת הערכים, חירות, שוויון, אחווה, הייתה נטולת כל ריח כנסייתי. על כן יכלה להתקבל גם אצל ציבורים שיכלו לראות בה אפילו התנגדות לנצרות. צרפת, יש לומר, פעלה במרץ להפיץ את רעיונות המהפכה מחוץ לגבולותיה. ואלו אכן הגיעו במהרה למזרח התיכון. שגרירות צרפת באיסטנבול הפכה למשרת תעמולה שהפיץ ספרות מהפכנית בשלל שפות, בראשן טורקית, ערבית, יוונית וארמנית. ב-1797, בעקבות הסכם שחתמה עם אוסטריה, קיבלה צרפת את החסות על כמה איים בסביבות יוון ואלבניה. עתה הפכו הרעיונות של המהפכה ממשפטים וסיסמאות למעשים. הדיווחים על ביטול זכויות היתר של האצולה, שחרור עיקרים וקיום בחירות הגיעו במהירות בזק גם לאיסטנבול. התגובה באימפריה הייתה הצגת הצרפתים ככופרים הפועלים בהשראת השטן. העקרונות הדמוקרטיים שהיו חילונים במהותם הוצגו כמי שנוגדים את האסלאם באופן חריף ואת המחזיקים בהם כחוטאים ומחטיאים. בעיקר משום שהמסורת הפוליטית המוסלמית דחתה כל ניסיון של התייחסות משפטית שווה בין המאמינים לכופרים. ובשלב זה נזכיר מושג שנתקלנו בו בפרק הקודם שעסק בטורקיה, המילט, שמשמעו קהילה דתית, פוליטית. וכאלה היו באימפריה העות'מאנית ארבעה, המוסלמי, היווני, הארמני והיהודי. כל אחד מאלו היה אחראי על חיפת כללי הדת של הקהילה ועל נאמנות לאימפריה, ובתמורה זכתה הקהילה בחופש פולחן. אך בל נטעה, ההיררכיה בין מוסלמים לאלו שאינם נשמרה. כך, מול המילט הראשון של המוסלמים דוברי הטורקית, הערבית ועוד שלל שפות בלקניות וקווקזיות, עמדו המילט היווני שכלל נוצרים מסרביה, בולגריה, רומניה ואלבניה, המילט השלישי שהציג את הארמנים שהיו גם נוצרים, והמילט הרביעי האחרון של היהודים, צאצאי מגורשי ספרד דוברי הלדינו, יהודים דוברי ערבית מסוריה, עיראק ולבנון, ומעט יהודים דוברי יוונית. הנה כי כן, שאנו רואים כיצד המציאות הדמוגרפית המגוונת באימפריה העות'מאנית, הייתה נוכל לקלוט את רעיונות המהפכה הצרפתית, שהציעו שוויון אזרחי בין כל תושביה. אצל שלושת המילטים, ובעיקר בקרב בני הראשון. כעת גם מובן מדוע התביעה לשוויון שהציגו הקהילות הנוצריות, בעיקר זו היוונית, הפכה במהרה גם תביעה לחירות, דהיינו לעצמאות. הבסיס לתביעה זו הייתה התופעה שעומדת במרכז הפרק הזה, הלאומיות. וגם כאן, כמו במקרה של המהפכה, נזדקק להקדמה קצרה שתבהיר את משמעותו של מושג מורכב זה. השלב הראשון בהבנת הלאומיות מתחיל במילה עצמה, כפי שמבטאים אותה בשפות האירופיות. נשיונליזם באנגלית, נשיונליזם בצרפתית, נציונליזמוס בגרמנית. כולן מגיעות מאותה המילה הלטינית, נטוס, שמשמעה להוליד. כלומר, הלאומיות מתייחסת לעצמה כתכונה מולדת, משהו שאדם מגיע איתו לעולם והקשור בהוריו, אך לא לדעת בה הם מאמינים. עם זאת, לא מדובר בתכונה פיזית או כוח מציאות. סך הכל חיו בני אדם אלפי שנים בלי שידעו כלל שיש אפשרות להחשיב עצמם כלאום. אז למה הכוונה? כנראה לסביבה בבני אדם פועלים. משהו באופן שבו בני אדם מעצבים את יחסם לעצמם, לזולת ולסביבה. ואם נדייק זאת מבחינה מושגית, משהו בתרבות שלהם. הוא זה המייצר בהם גם תחושה לאומית. אמרנו תרבות, ושוב הגענו למושג שסובל מאופי עמום וסבוך. אך אנו נתייחס אליו כמערכת של התנהלות המושתתת על מושגים, סמלים, אסוציאציות, ערכים ואופני התנהגות ותקשורת. כלומר, התרבות היא האופן בו אנו מקיימים את חיינו ביחס לעצמנו, לזולת ולסביבה. אם נקשר זאת ללאומיות, נוכל לומר כמה דברים. א', אדם חי ופועל בתוך תרבות. ב', התרבות מייצרת בו תחושה של שותפות עם אנשים אחרים, אותם הוא מזהה כמי שפועלים על פי אותה תרבות. ג', תחושת השותפות התרבותית באה לידי ביטוי ברגשות משותפים והדדיים. כלומר, בני אדם תופסים בני אדם אחרים כשותפים לאותו הרגש. ד', הרגש המשותף הזה, כלומר הלאומיות, הוא המכונן מסגרת קהילתית שהיא הלאום. ננסה לסכם ולפשט את הדברים. בני אדם מזהים את התרבות שהם פועלים בה גם כמסגרת מחייבת של נאמנויות בין כל בני התרבות. ולכן הם שואפים למסד אותה באופן ריבוני כדי להגן עליה. המסגרת הזו מכונה מדינת לאום. וכדי להמחיש זאת, אפשר לחשוב על כל מדינה בעולם, למעט ארצות הברית וצרפת, שמציעות מודל קצת שונה, שאין זה המקום לעסוק בו. אבל די אם ניקח את יפן, צ'כיה או פירו, כל המדינות הללו מבוססות על ההנחה שיש תרבות יפנית, תרבות צ'כית או תרבות פירואנית. והתרבות הזו ייחודית וזכאית לממש את עצמה באופן עצמאי ובלתי תלוי בכדי להגן על עצמה. כעת, לאחר שהעברנו גם אם בקווים כלליים מהי לאומיות, נוכל מיד לחזור לזירת המזרח התיכון ולשאול בהקשר הזה, האם הרגש הלאומי שהתעורר בקרב היוונים, הארמנים, הבולגרים ועוד עמים שחיו באימפריה העות'מאנית, אפילו בקרב כמה טורקים שבעצם פעלו לייסד מדינת לאום טורקית במקום האימפריה הרב עמית המתפוררת, התעורר גם בקרב הערבים. לפני שנצלול אל מעמדה של הלאומיות בקרב הערבים, צריך להזכיר שוב והפעם ביתר סט, הלאומיות היא תופעה חילונית. ומשכך נטו הערבים, שהם מוסלמים אדוקים ברובם הגדול, להתייחס אליה בחשדנות. אך מנגד, גם יש לזכור, כי לערבים יש תכונה אחת שהיא חשובה מאוד לפיתוח רגש לאומי, הפטריוטיות. כלומר, אותו רגש של אהבה וגאווה הקשור במקום בו אדם נולד. וכבר ציינו בפרקים הקודמים את היחס המיוחד שקיבל חצי ערב וממילא גם יושביו בתרבות המוסלמית. בטח ביחס לפרסים ולטורקים. והנה לנו נקודת מפתח בהבנת המורכבות האידיאולוגית שעמדה לפתחו של המזרח התיכון. הלאומיות, ביותה מבוססת שטח ותרבות, הציעה השקפה שמחד העמידה חלופה פיזית ברורה למושגי הגבול העמומים שהציעה התפיסה המוסלמית, המחלקת את העולם לשני חלקים. דר אל אסלאם הוא מקום מושבם של המאמינים, ודר אל חרב הוא המרחב של הכופרים. הפטריוטיות במובן הזה הציע רגש ממוקד יותר כלפי חבל ארץ שקל להזדהות עמו. ונחשוב בהקשר הזה על מצרים, מדינה מחזיקה תרבות בת אלפי שנים. מצרים שהיא ארץ הנילוס, הממוקמת על הדלטה. קל אם כן לראות באוכלוסייה ששוכנת באזור הזה גם את מי ששייכת אליו. שם היא נבנתה כתרבות, שם הוצבו לשונה, ערכיה וזהותה. כלומר, אל מול האסלאם שהציע השקפה כללית חובקת כל, הלאומיות מציגה תפיסה פרטית יותר, שקל לאדם להזדהות עמה. היבט נוסף ולא פחות חשוב, הוא היות הלאומיות תופעה חילונית. כלומר, אל מול ההבחנות הדתיות שחלקו את האוכלוסייה במרחב בין מאמיני האסלאם לאלו שאינם, כמו נוצרים, יהודים, דרוזים, יזידים וכו', הלאומיות מציעה חלוקה אחרת, שאינה מבוססת על דת, אלא על תרבות משותפת. אם נשתמש בדוגמה של מצרים, הרי היא מציעה שותפות בין המצרים, יהיו אלו מוסלמים סונים או נוצרים קופטים, וכך במקרים כמו עיראק, שביקשה לאחד תחת הלאום העיראקי מוסלמים סונים, מוסלמים שיעים, קורדים ונוצרים אשורים. או במקרה של לבנון, שבו הלאום הלבנוני מכיל את השיעים, הסונים, העלווים, הנוצרים המרונים, הנוצרים היוונים האורתודוקסים, הקתולים, הדרוזים ואפילו את המיעוט הארמני. נסכם את מה שלמדנו עד כה. הלאומיות היא תופעה חילונית ובעלת זיקה עמוקה לטריטוריה. לכן היא מציעה חלופה פטריוטית למושגים דתיים המחשיבים את האסלאם כבסיס לשותפות בבני האדם ואת העולם כולו כזירת הפעולה. במקום אלו מציעה הלאומיות שותפות על בסיס תרבותי, כלומר ערביות, שבעיקר השפה הערבית, וקיום המבוסס על הזיקה למולדת. כעת נוכל לבחון מתי וכיצד התפתחה הלאומיות במזרח התיכון וכיצד שינתה את פניו. ב-30 באוקטובר 1918 חתמה על האונייה הבריטית אגממנון משלחת עות'מאנית על שביתת נשק, שבפועל הייתה קניית האימפריה העות'מאנית לאחר שזו הופסה במלחמת העולם הראשונה. האימפריה שערב כניסתה למלחמה שלטה על כל המזרח התיכון, נותרה רק עם השליטה על אסיה הקטנה. אך השטחים מהם נסוגו העות'מאנים לא נותרו ללא שליטה. אלו נתפסו על ידי הכובשים הבריטים והצרפתים, אותם חילקו ביניהם כבר בהסכם סייקס-פיקו מ-1916, שחילק למעשה את המזרח התיכון בין שתי מעצמות. אך החלוקה הזו הייתה למורת רוחם של הערבים. החלוקה לא הייתה למושבות ואזורי חסות, אלא למדינות חדשות שקיבלו שמות חדשים. דוגמה לגסות שבה חילקו ביניהם צרפת ובריטניה את המזרח התיכון, אפשר למצוא בהתבוננות מפת המדינות. במהרה נגלה שהגבולות סורטטו על ידי סרגל תוך התעלמות מופגנת מתווי השטח ומהפיזור הדמוגרפי שהתחלק בין עדות ושבטים. כך למשל הפכה מסופוטמיה לעיראק, כאשר הומלך עליה פייסל, בנו של השריף קוסן אבן עלי ממשפחת האשם ששלטה במכה. ובן אחר של השריף עבדאללה זכה למלוך במדינה חדשה שהוקמה לכבודו, ירדן. השריף עצמו, שהיה שליט ערב, הובס על ידי אבן סעוד, שהקים את ערב הסעודית על השטחים שכבש מידי האשמים. אך המקרה המעניין היה בלבנט, שכלל את סוריה, לבנון וישראל של ימינו. האזור חולק בין צרפת, שקיבלה את סוריה ולבנון, ובריטניה, שקיבלה את המנדט על השטח שממערב לנהר הירדן. בשלב מסוים נסוגו הצרפתים משטחה הצפוני של ארץ ישראל, וזה הסתפח לאזור הבריטי. בלבנון הקימו הצרפתים מדינה שנועדה להגן על בעלי בריתם הנוצרים, המרונים, ובסוריה הקימה צרפת בחסות המנדט שניתן לה מחבר הלאומים, מעין קולוניה. הפעולות הללו בנוסח הפרד ומשול עוררו את הכוחות הלאומיים שפעלו להקים את סוריה הגדולה. כך הפך הלבנט למעבדה תוססת של רעיונות ערביים לאומיים, חלקם לאומניים שקיבלו השראה גם מהמפלגה הפשיסטית באיטליה, ולא פחות מהמפלגה הנאצית בגרמניה. אלו שאפו לכונן ישות ערבית לאומית גדולה על כל שטחי סוריה. מעניינת בהקשר זה העובדה שרבים מאלו השתייכו לכנסייה היוונית אורתודוקסית, שבהיעדר פטרון מדיני, רוסיה, שהפכה לבולשביקית, פנו אל הלאומיות החילונית. כזה היה ג'ורג' אנטוניוס, מחבר הספר ההתעוררות הערבית, שנדד בכל רחבי המזרח התיכון כדי להפוך את רעיונותיו על הקמת האומה הערבית למציאות. במסעותיו לא פסח גם על ארץ ישראל, בה עורר את הפלסטינים לקום מול הבריטים והציונות. אך על כך נרחיב מאוחר יותר באחד הפרקים הבאים. כזה היה גם ההיסטוריון הסורי קונסטנטין זורק, שניצל את המשרה האקדמית שהחזיק באוניברסיטה האמריקאית של ביירות כדי להטיף ללאומיות ערבית. וגם אנטון סעדה, עיתונאי שהקים את המפלגה הסורית הסוציאליסטית לאומית, שקראה לגאול את הגזע הסורי בהקמת מדינה שגבולותיה הטבעיים הם הלבנט. ואחרון שנזכיר יהיה מישל אפלק, שיחד עם סלח א-דין אל-ביטר הסוני וזקי אל-ארסוזי העלווי, הקים בשנת 1940 את מפלגת התחייה, היא מפלגת הבעת', שחרתה על דגלה את המאבק בקולוניאליזם המערבי. החזון שהפיצה הבעת', הקמת חברה ערבית לאומית וסוציאליסטית, קסם לרבים. ולא רחק היום ורעיונות אלו הפכו למציאות פוליטית, ב-1963 בסוריה וב-1966 בעיראק. את הסקירה הקצרה הזו על התנועות הלאומיות והפן-לאומיות, כלומר אלו ששאפו לכונן לאומיות כלל ערבית, נסיים ממצרים. ב-1922 קיבלה מצרים מהבריטים עצמאות חלקית, אבל ברור שהתנועה הלאומית שכבר פעלה שם במרץ לא התכוונה להסתפק במדינת חסות, גם אם מדובר בחסות מצומצמת. ואכן, ב-1947, לאחר מלחמת העולם השנייה, נסוגו הכוחות הבריטים האחרונים ששהו על אדמת מצרים, והיא הפכה למדינה עצמאית באופן מלא. עוד 4 שנים עשה המלך פרוק, שהיה אלבני במוצאו, על כס המלוכה עד שסולק בהפיכה הצבאית שחולל הגנרל מוחמד נגיב. אך גם זה לא האריך ימים בשלטון. וב-1954 תפס את השלטון המנהיג הבולט ביותר של הלאומיות הערבית בעידן שלאחר הקולוניאליזם האירופי, במזרח התיכון, הוא גמאל עבד אל-נאצר, אביו מולידו של הנאצריזם. כלומר, השקפה שהייתה שילוב בין לאומיות מצרית לפן ערביות, שבשיאה הקימה מדינת פדרציה בין סוריה ומצרים בשם הקעם, הקהילה הערבית המאוחדת. אין צורך להתרגש יותר מדי, משום שייחוד זה יחזיק 3 שנים בלבד. הוא היה אמנם אמור להיות תו הפתיחה למהלך רחב יותר, אך הוא קם ב-1958, וב-1961 הוא כבר הסתיים. אך מצרים, מתוך יומרה ואחיזה בחלום האחדות הכלל הערבית, המשיכה להחזיק בשם עד שנת 1971. והנה התמונה מתבהרת לנגד עינינו. ירידתה של האימפריה העות'מאנית מעל בימת ההיסטוריה, פתחה את האפשרות להקמת של מדינות הלאום המוכרות לנו עד היום במזרח התיכון. הזהות הפטריוטית, הערבית, שמאוחר יותר התפתחה לכלל ערבית, החליפה את הסדר האסלאמי ששלט בכיפה. מאז הקים מוחמד את החליפות. החדת במזרח התיכון חזקה ופעילה מכדי שתשמש ככוח משני ללאומיות החילונית. ואכן כוח זה עתיד לעלות במדינה אחת שטרם זכתה אצלנו ליחס, והיא איראן. עליה נדבר בפרק הבא של הפודקאסט על המזרח התיכון. האזנתם להמזרח התיכון, מסע היסטורי בארצות האסלאם מבית משפחה פודקאסט. אני ליאור אלפרוביץ'. תודה לעורכת תהילה סיטון, למפיקה איילה גולדשטיין ולעורכת הסאונד שיראל שרף. אפשר להזין לפרקים נוספים בכל אפליקציות הפודקאסטים, באתר משפחה ובקו הטלפון 02-65-23-820.